הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
ימי בין המצרים עם הרב אברהם ברזילאי.
שלום וברכה, ערב טוב, מאזינים יקרים. אנחנו שוב נפגשים כאן במסגרת התוכניות המיוחדות של ימי בין המצרים. אומנם בדרך כלל בתוכניות שלי רגילים לדבר על נושאים חינוכיים, אבל היום המתכונת קצת שונה. אנחנו יודעים שהימים האלו, לצערנו הרב, הם ימי דין, ימי פורענות, משתדלים למעט מעט בשמחה, מה שמובא בהלכה, לא עושים רכישות חדשות, מה שנקרא בשפה העממית מנמיכים פרופיל. בגלל שבזמן דין אין עניין להתבלט ואין עניין לחפש את החגיגות, עכשיו אדם צריך להיות יותר מכונס בתוך עצמו. ולפעמים האווירה הזו מובילה אותנו איפשהו לאיזושהי הרגשה של דכדוך, הרגשה של דיכאון, ולמה אנחנו צריכים את זה? נראה שעיקר הניסיון של התקופה שלנו, וכך מובא בספרים, עיקר הניסיון של עקבתא דמשיחא, זה ניסיון באמונה. זה ניסיון בביטחון. זה נראה שאנחנו כל הזמן חיים בצרות, בבעיות, בקשיים, וגזרה גוררת גזרה, וכל פעם מספיק רק לפתוח מהדורת חדשות אחת ביום, ואתה יכול לשמוע שם את כל צרות איוב ביום אחד. ולפעמים נדמה כי כבר אין דברים טובים בעולם. כאילו הכל חשוך, הכל עבוד, ואולי, אולי, אולי אפילו מתחיל להתקיים מה שכתוב בפרשת הכללות, ולא תאמין בחייך, בערב תאמר מי ייתן בוקר, או בבוקר תאמר מי ייתן ערב. זה נשמע כאילו, הדבר היחיד שעולה לכותרות, זה הצרות, זה הקשיים, זה הבעיות, וכמה סבל העם הזה עובר. אבל בתורה כתוב, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ממש בא, פסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אני חושב שהמאפיין של התקופה שלנו זה סוג של תוהו ובוהו. אם זה בעולם מסביבנו, מה שאנחנו שומעים, רואים, מה שמגיע מהמדינות הסמוכות אלינו, ממש באזור שלנו, ממש תוהו ובוהו. וההרגשה אצלנו פנימה, בתוך הבית שלנו, בתוך העם שלנו, וחושך על פני תהום. אבל באים חז"ל ואומרים, תמשיך עוד כמה מילים בפסוק. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. גם אם נדמה בשעות האלו, שאנחנו במצב כל כך קשה, במצב כל כך לא נעים, ממש בדכדוכה של נפש. וכשאני מדבר על דכדוכה של נפש, אני לא מתייחס רק לקשיים הפרטיים של כל אחד ואחד מאיתנו. מי שיש לו אתגרים בחינוך הילדים, מי שיש לו אתגרים רפואיים, אתגרים של פרנסה, לאו דווקא זה, אלא של כל העם שלנו כעם, ממש חושך על פני תהום. אבל התורה אומרת, תזכור שמעל כל התוהו ובוהו ששורר בעולם, מעל כל החושך שאתה שרוי בו, רוח אלוקים מרחפת על פני המים. אני מרגיש שיש איזשהו עניין ציבורי שקצת קצת גורם לחילול השם. אנחנו כל הזמן מעצימים, אם זה בעיתונות, בתקשורת, בכל מקום, כל הזמן מעצימים את הדברים הלא טובים בעיניים שלנו, הדברים הלא טובים שקורים בעם, הדברים הלא טובים שקורים בעולם, הצרות, הקשיים. מגיע מצב כזה שבן אדם כבר לא יכול להחזיק מעמד. פשוט לא יכול להחזיק מעמד. אתה כל רגע שהוא רגוע, אתה לא יודע מה תשמע ברגע הבא. איזה גזרה תתפוצץ, או איזה חלילה ילד יטבע במים, או לאן אנו הולכים. והמגמה הזו שמעצימים רק את הדברים הקשים, הגזרות הקשות, אני חושב שיש בה מעט חילול השם. לכן, אני הייתי רוצה אולי לתת איזה שם קטן לתוכנית הנחמדה שלנו. אולי אנחנו נקרא לה בשורות טובות. בואו נהיה שותפים ביחד, ביחד עם המאזינים, להעצים בתוכנית הזו את הדברים הטובים שקורים לנו. לפעמים נדמה שהעולם כל כך קשה וכאילו כבר אין גזרות טובות, כבר אין דברים טובים, ואולי אנחנו שוכחים שיש לנו כל כך הרבה טוב מתחת לידיים, כל כך הרבה גזרות שהן כן טובות וכן נעימות. אולי עצם העובדה שאתם כרגע מסוגלים להאזין לי, שנפשכם פנויה להקשיב לדברים בכלל, יש אנשים שלא זכו לזה, אבל הרבה, הרוב, כן זכו לזה. ישנם אנשים שקמים בבוקר וקשה להם מאוד, אם זה פרנסה, אם זה בריאות, אבל הם קמים בבוקר, הם מתלבשים, הם רואים את אור השמש, הם נושמים מלוא ריאותיהם אוויר, וזה כאילו משהו שמובן מאליו. אני רוצה לבקש מכם, מאזינים יקרים, בואו נביא בשעה הזו ביחד את כל הגזרות הטובות, את כל הטוב שיש בעולם, בואו את זה נעלה לשידור, בואו את זה נעצים, נרים את זה, נפתח את זה, ובעצם נהיה שותפים כולנו להכרזה שהשם הוא האלוקים, שהקדוש ברוך הוא טוב, והוא מקור הטוב. מבואר שכשאדם מברך ברכת הנהנין, או כל ברכה שפותחת בברוך אתה השם, הכוונה שהוא צריך לכוון באותו רגע, זה שהקדוש ברוך הוא מקור הטוב, ומקור השפע של כל העולם. זה מה שאנחנו צריכים לעשות ביחד. אז אני אומנם הכנתי כמה סיפורים מעניינים, על גזרות טובות שקרו לאנשים, אבל אין כמו הסיפורים שלכם. נזמין אתכם להתקשר אלינו, והמפיק יענה, ייקח את המספר טלפון, ובעזרת השם, ככל שיותר לנו הזמן, אנחנו נחזור עליכם ונעלה אתכם לשידור. מספר הטלפון המיוחד לתוכנית הזו הוא 058-600-93-93. שתפו אותנו בסיפורים שלכם, בהשגחה שלכם. בואו תהיו שותפים להכריז, הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב, לא נשכח את הטוב שהוא עושה לנו, בתוך כל הים של הדברים הפחות טובים שאנחנו מעצימים ומעלים אותם בעיתונות, בתקשורת, בכל מקום. 058-600-93-93. אמנם את קולי אתם רגילים בדרך כלל לשמוע מתוכניות הייעוץ החינוכי, וגם הפעם לא נסתה מכך. כל כך הרבה אנשים מגיעים לייעוץ, לפגישת ייעוץ, ומעלים כל מיני קשיים, והרבה פעמים ראינו חבריי ואני שקשיים חינוכיים נוצרים כתוצאה מאווירה של בית, והרבה פעמים האווירה בבית, האווירה של ההורים, היא ההסתכלות על מה שחסר, על מה שלא טוב, על מה שלא מסתדר לנו בחיים. ו חז"ל סיפרו את הסיפור הידוע על אותו רב שהלך עם תלמידו, הלכו בשוק וראו נבלה, בהמה, מתה, מסריחה, הכל זבובים מסביב. ואז התלמיד אמר לרב, בוא נברח מכאן, כמה מסריחה נבלה זו. הסתכל עליו הרב ואמר, אבל כמה לבנות שיניה. זה לא עניין של נבלה ושיניים, זה עניין של בואו נתמקד בטוב. בואו נתמקד בטוב שהקדוש ברוך הוא עושה. בואו ניקח את כל הגזרות הטובות האישיות שעברו עלינו ונעצים אותם. נשתף ביחד עם הציבור את הסיפורים האלו. ואם אנחנו נעתיק לעצמנו מבט חיים כזה, החיים שלנו ייראו הרבה הרבה יותר טוב. החיים שלנו ייראו נקיים, טובים. ההשפעה החינוכית על האווירה, שילד גדל בבית שבו ההורים רואים רק את הטוב, האווירה הזו היא מייצרת, בעצם בונה אדם שהוא לא פסימי, אלא אדם אופטימי. אנחנו נזכיר את מספר הטלפון לשיתוף הסיפורים שלכם, 058-600-93-93, תוכלו גם דרך האתר, גם דרך האפליקציה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה נשוב עם סיפור השגחה מרתק. הישארו עמנו.
עכשיו איתכם, ימי בין המצרים, עם הרב אברהם ברזילאי.
כל חי תמיד איתי, כוחה.
שבנו עליכם, מאזינים יקרים, על ימי בין המצרים, והפעם במסגרת או תחת הכותרת בשורות טובות. כל הסיפורים הקטנים, סיפורי ההשגחה, שלא זכו להגיע לכותרות, ואני חושב שיש בהם תיקון גדול לימים האלו, שהם לצערי הרב ימים של פורענות. בואו ואנחנו נעמוד ביחד ונכריז שהקדוש ברוך הוא טוב ומתי, וישנם הרבה הרבה דברים טובים שלצערנו הרב, הם פשוט, איך אומרים בשפה היום של התקשורת, הם לא אייטם, הם לא משהו שמעצימים אותו, שמגיע למהדורת החדשות. זה שבן אדם חיפש עבודה כל כך הרבה זמן, וברוך השם, הנה הוא קיבל, הוא הגיע לזה, הוא הצליח, את זה אף אחד לא יפרסם ברדיו. את מי שהיה לו איזה חשש לאיזה בדיקה, ועבר עליו חודש מורת עצבים עם תפילות ותהילים וברכות, ובסוף התגלה שהכל בסדר, גם זה לא מגיע לכותרות. רוב הדברים הטובים לצערנו הרב לא מגיעים. בואו אנחנו נהיה שותפים להעצים אותם, להכריז אותם, ולפני שנשתף אתכם בסיפור הראשון, נזכיר לכם את מספר הטלפון לעלייה לשידור 058-693-93, תוכלו גם דרך האתר, גם דרך האפליקציה, 058-693-93, ואנחנו עוברים לסיפור הראשון שאיתנו. הסיפור הזה לא זכה להגיע לכותרות, לפחות למיטב ידיעתי, במקומות שאני מספר אותו, לפעמים משלב אותו בהרצאות, אני נתקל בפליאה גדולה, ואולי באמת ראוי לנצל את הבמה הזו, להעצים, ולהעלות את הסיפור הזה. לפני משהו כמו 35 שנה, היה אברך שחי בבני ברק, אברך די מבוגר, היו לו כבר 8 ילדים, והבת, היא הייתה הבת הבכורה, הגיעה לפרקה, והיה צריך לחתן אותה. והדבר הזה לא היה פשוט בכלל, מפני שהאיש הזה בעצמו חי בסחירות, חי ממש מהיד לפה כאברך כולל, אשתו עבדה במשרה שבקושי הכניסה איזושהי מזכורת מינימום, והמצב בבית גם ככה לא היה מי יודע מה, ובכלל לא היה שייך שהיא תתחיל לשמוע הצעות או לקבל הצעות, כי לא היה להורים מה לתת. אבל כשאני אומר לא היה מה לתת, זה באמת לא היה, גם לא יכלו לקחת שום התחייבות, כי ידעו שלא יעמדו בה. בצער לא, אותו אברך צריך לציין, היה אברך ירא שמיים ומתמיד גדול, ובצר לו הוא פנה אל ראש הכולל, שיתף אותו בבעיה, אמר לו הבת שלי כבר הגיעה לגיל שידוכים, אפילו קצת יותר מגיל שידוכים, ואנחנו אנשים מתפלאים גם למה אנחנו לא מוצאים אותה לשידוכים, כבר מתחילים שמועות שאולי היא חולה או לא מספיק בריאה או יש משהו, למה היא לא שומעת הצעות. אבל מה אני אומר? שאין לי כסף אפילו לממן את האירוסין, מה אני אומר? הראש כולל באמת היה קשור אליו בלב הנפש, ואמר, בוא ואשתדל לעזור לך. קבע איתו פגישה, הוא הגיע, אז ראש הכולל מוציא כמה דפים, מודפסים, ואומר לו, תראה, יש כאן רשימה של תורמים, שכשאני נוסע פעם בשנה לארצות הברית, אני נוסע לניו יורק, אני מטרים אותם והם תורמים לכולל בעין יפה, הם בעצם מחזיקים את הכולל שלנו. את הרשימה הזו אני לא מעביר לאף אחד. כל ראש כולל, כל ראש ישיבה רוצה לשמור את התורמים למקומו שלו. אבל הסיפור שלך כל כך נגע לי ללב. אני נותן לך את הרשימה הזו. ואני גם מארגן לך הלוואת גמח בשביל כרטיס טיסה. אני רוצה שתטוס לארצות הברית, לניו יורק, תעבור בכתובות האלה. אני מעריך שביום שתגמור את הכתובת האחרונה, אתה תחזור לכאן לארץ עם כסף, עם סכום כסף שיספיק לך בשביל לחתן את הילדה בכבוד, עם כל ההוצאות. טוב, זה היה משהו חדש, לטוס לחוץ לארץ. היה לו רקע, אנגלית הוא ידע, והחליט שבאמת צריך לקבל את מה שהרב אומר, והוא יעשה את זה. הרב סידר לו הלוואה, $1,000, אני יודע כמה שאלה, אז כרטיס, האיש נפרד מבני משפחתו ונסע לניו יורק לשבועיים. סידרו לו בית לשהות שמה אצל אחד מהנגידים בעיר. קיבלו אותו במאור פנים, בצורה יפה, הונח כמה שעות, ומיד היה חבל על הזמן, היה צריך להתחיל את, את איסוף הכספים. והנה הוא מגיע לכתובת הראשונה, נוקש בדלת, פותחים לו את הדלת, הבעל הבית מקבל אותו, מדבר איתו, מסביר לו, תראה, אני ככה וצריך לחתן, ופה ושם. ואז הוא אומר לו, סיפור באמת נוגע ללב, רק רגע חכה, נכנס לחדר, יוצא, מוציא לו שטר של 20 דולר. הוא מסתכל, השטר הוא ציבה ל-20 אלף דולר. על 20 דולר. טוב, תודה רבה, תהיה בריא, שלום, יצא החוצה. עובר לכתובת השנייה, 30 דולר, 10 דולר, יום שלם הוא בזבז, אולי הוא גמר עם 100-120 דולר. הוא יושב ואומר לעצמו, טוב, תראה, לא נורא, אולי, איך אומרים, על ההתחלה נפלתי על התורמים היותר קמצנים, או באתי אליהם בזמן לא טוב, אני מקווה שמחר זה כבר ייראה אחרת. ולמחרת הוא לוקח את רשימת הכתובות, וממשיך לעוד אחד, ועוד עשיר, ועוד נגיד, וזה כן נמצא, וזה לא נמצא, ותאו אי אפשר בכלל להשיג, ואלה שכבר כן פתחו את הדלת, כי גודל עושרם, כך כנראה היה גודל כימוצי אדם. והם לא קיבלו, או לא קיבל כמעט כלום מהם. והימים עוברים, עוד יום ועוד יום, שבוע ימים עובר, והוא בסך הכל עם 300 דולר בכיס, ומה יהיה? נשאר רק עוד שבוע. יום חמישי הבא, הוא חוזר לארץ, יש לו טיסה, לקראת הערב. מפה לשם, מתחיל יום ראשון, שני, שלישי, הגיע יום חמישי, והאיש נמצא עם 700 דולר בכיס. זאת אומרת, אפילו את הגמח לכרטיס טיסה, הוא לא יכול לחסות. הוא מדבר עם אשתו בטלפון כמובן יום-יום, והם שניהם בוכים. זהו, הגיע יום חמישי, הוא אומר לה, ערב אני עולה על טיסה חזרה לארץ, ובזה נגמר הסיפור. לא די שלא הבאתי איתי כסף, אלא אני גם מגיע למצב שבו אני נכנס לחובות יותר עמוקים, רק בשביל להחזיר את החוב על הכרטיס טיסה. אבל מה לעשות? מתחזק באמונה, בביטחון, השתדל, זה מה שיש לו לעשות. והנה יום חמישי בצהריים, הוא כבר צריך להתארגן לקראת הטיסה, ומונית לשדה התעופה עולה לו לפחות 50 דולר. פתאום בעל הבית שמארח אותו אומר לו, תשמע, יש לי רעיון. אני יכול לחסוך לך את המונית, את ה-50 דולר. נו, מה הרעיון? מסתכל עליו. אומר לו, תראה, יש לי כאן רכב. הבן שלי, כך מספר אותו, מארח, הבן שלי חוזר עכשיו מארץ ישראל, והוא נוחת פחות או יותר בשעה שאתה צריך לעלות לטיסה. בואו נקבע מקום, תפגוש אותו ביציאה, בשער, כשהוא מגיע, קח את הרכב שלי, שים את הדברים שלך ברכב, סע לשדה התעופה, הדרך לא קשה, תגיע לשדה התעופה קנדי, תמצא את הבן שלי במקום מסוים, אמר לו איפה הוא יעמוד, נתן לו את השם, את כל מה שצריך, את המספר טיסה, תן לו את המפתחות, והוא יחזיר את הרכב, תחסוך לעצמך, וגם לו את המונית. אמר לו אותו האברך, בסדר, תודה רבה. העלה את הדברים, עזר לו להעלות את הדברים לרכב, סגר את הדלת, לחץ לו יד, חיבק אותו, אמר לו תודה רבה על כל השבועיים שנתת לי כאן. השם מברך אותך, והנה הוא עולה לרכב, ומתחיל לנסוע. וכל הדרך הוא מהרהר לעצמו ואומר, ריבונו של עולם, מה עשיתי? למה מגיע לי העונש הגדול הזה? כל כך הרבה אני משתדל. כל כך הרבה אני לומד כמו שצריך. מה בסך הכל אני מבקש? לקנות רכב חדש? לחתן את הבת שאתה נתת לי, ריבונו של עולם. וככה הוא חושב וחושב, והנסיעה נמשכת ונמשכת, ובגלל המחשבות הנוגות שלו, הוא לא שם לב, אבל הוא לקח איזושהי פנייה לא נכונה, ועלה על פרי הייווי, דרך אוטוסטרדה, שבה אתה נוסע בכיוון אחד, במהירות גבוהה מאוד, אין שוליים, אין מקום לעצור בצדדים, זה כביש שמחבר בין ערים, והנסיעה היא בעצם נסיעה של 3 שעות בכביש, אין מקום לעשות פרסה, אין מקום לעשות סיבוב, אי אפשר לחזור, אין מצב בכלל לשינוי בתנועה. ורק אחרי 40 דקות שהוא על הכביש, הוא לא מבין למה הוא לא הגיע, רק אחרי 40 דקות, הוא מבין, אוי ואבוי, איזה טעות. עליתי על פרי הייווי 3 שעות, יש לי עכשיו עוד 2.5 שעות, רק עד שאני יכול לעשות את היוטרן, רק עד שאני יכול לעשות את הסיבוב חזרה, אוי ואבוי, יש לפניו 5.5 שעות של עיכוב, מה הוא יעשה? לא עובר כמה דקות, והדיבורית ברכב מצלצלת. הוא עונה, כן? אומר לבן אדם, תגיד איפה אתה? איפה אתה? הבן שלי מחכה לך. אומר לו, אל תשאל. אני רואה שלט כזה ושלט כזה. אוי ואבוי, מה עשית? עלית על פרי הייווי, יש לך עוד 2 שעות נסיעה, ואיך תחזור אחורה? וגם את הטיסה שלך הפסדת. אוי ואבוי. מפה לשם המבוכה הייתה מאוד מאוד גדולה. לא ידע מה לעשות, אבל אין ברירה. זה מה שצריך לעשות. ניתק את הטלפון, פניו מאדימות, הוא מתבייש. עכשיו לא רק שהפסיד את הטיסה, אין טיסות לארץ, אלא אם כן אתה מחלל שבת, לא עלינו ולא עליכם. אין. זאת אומרת, הוא חוזר לבית של המארח, עם הבן שלו, הולכים לעשות שבת, איזה בושה ואיזו כלימה. ואם הוא חשב שבזה נגמרה שעת היסורין שלו, אז כאן זה רק מתחיל. תוך כדי נסיעה, חוץ מכבודכם, הוא מרגיש שהוא חייב להתפנות, ואין מקום לעצור. אין נפש חיה באזור, אין לא בית, לא מבנה ציבורי, לא כלום. והוא מרגיש צורך אז מאוד, שהוא חייב למצוא איזשהו שירותים באזור. ואין. והנסיעה נמשכת, והלחץ שלו מתגבר, הוא כבר רוקד על הכיסא, ואין כלום. שעה שלמה הוא חווה את זה. ואז הקדוש ברוך הוא רחם עליו. הוא מסתכל בצד ימין, הוא רואה שביל אפר מהכביש, נוטה ימינה, בית כברות נוצרי קטן, בצד הדרך. והוא כבר רואה את השמה את השלט, הוא אומר בטוח, יש שם שירותים. מיד הוא מושך את ההגה ימינה, יורד לתוך שביל האפר, והוא כבר רואה מרחוק את הקרוון הקטן הזה של השירותים, הוא מיד פותח את הדלת, רץ להיכנס פנימה, אבל אתם יודעים, בארצות הברית, בכל מקום ציבורי יש שומר, בדרך כלל קושי כזה גדול שנמצא בכניסה, ולוקח ממך את הפספורט, רושם את התעודת זהות, רושמים כל אחד מי נכנס, מי יצא, לא משנה לאן. כל מקום ציבורי כמעט. והוא בא להיכנס, הקושי יוצר אותו, אמר לו, תביא לי בבקשה את המסמכים שלך, הוא הוציא מהכיסים מה שהיה לו, את הדרכון, את הדפים, כל מה שהיה לו, זרק לו על השולחן, ורץ פנימה לשירותים, וסוף כל סוף השתחרר. הוא יוצא החוצה, מברך ברכת אשר יצר, כמו שלא בירך מימיו. כמה לפעמים אנחנו לא מעריכים את הדברים הפשוטים האלו. ואז הקושי מחזיר לו את המסמכים, מסמן שהוא יצא, הכל בסדר. חוזר חזרה לאוטו, ממשיך את הנסיעה, עושה את הפרסה, חוזר לבית, מתבייש שבת שלמה, ואת ה-$600 שהוא כבר הצליח לעשות, חלק ניכר מזה היה צריך לשלם לחברת התעופה רק בשביל שינוי הכרטיס. מוצאי שבת הוא עולה בבושת פנים, משלם מונית, בעל הבית לא לקח סיכונים הפעם, מגיע לשדה התעופה, עולה למטוס, וכל הטיסה הוא בוכה ותוהה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? למה זה מגיע לי? מה עשיתי? נוחת, מגיע הביתה, אבל וחפוי ראש, שבוע ימים הוא מרגיש שהוא לא יכול לצאת מהבית, אפילו לכולל הוא לא יכול לחזור, ישב ללמוד בבית. אחרי שבוע הוא חוזר לכולל, הראש כולל אומר לו, נו, מה קרה? סיפר לו את הסיפור. ואז אמר לו הראש כולל, תראה, אתה עשית את ההשתדלות שלך, עשית את המאמץ שלך. מה יהיה הלאה? זה הקדוש ברוך הוא מחליט, זה כבר לא בידיים שלך. בוא, תחזור ללימוד, תחזור לעצמך, הקדוש ברוך הוא ישלח את ישועתו. הצליח אותו אברך איכשהו להתאושש, לחזור לסדר היום הרגיל. עברו 3 חודשים מאז חזרתו לארץ. יום אחד בהפסקת צהריים שגרתית הוא חוזר מהכולל, והוא מגיע הביתה, והנה הוא רואה מכתב בשפה האנגלית בתיבת דואר שלו. מכתב רשמי מאיזשהו משרד עורכי דין. מה לי ולעורכי דין בארצות הברית? פותח את המכתב ומתחיל לקרוא. והנה במכתב כתוב, לכבוד מר פלוני אלמוני, שזה השם שלו. מספר תעודת זהות, כך וכך, זה המספר שלו. אנו רוצים לבשר לך, כי היות ולפני כ3 חודשים, השתתפת בהלווייתו של ג'וני ג'ונסון, שהיה גוי, והיה מיליארדר גדול מאוד, אבל מת ערירי. והוא ציווה אצל עורך דין בצוואה סודית, חתומה על ידי משרד עורכי הדין שלנו, שמי שיבוא לחלוק לו כבוד אחרון, מי שיהיה באמת חבר אמיתי ויגיע להלוויה שלו, אז יש לחלק את כל עושרו בין משתתפי ההלוויה. והיות ואתה היית אחד מתוך 10 משתתפים, מגיע לך סכום של X מיליון דולרים, אנחנו מבקשים לך לשלוח לנו ממך, לשלוח פרטי חשבון, פרטים המאמתים את הזהות שלך, ואנחנו, משרד עורכי הדין יפקיד לך כפי מה שכתוב בצבא. זה סיפור שיכול ללמד אותנו, שגם כשאתה רואה שהמצב הוא מצב כל כך לא טוב, שאתה מנסה, שאתה משתדל ושום דבר לא הולך, דע לך שיש גם בשורות טובות. הקדוש ברוך הוא לוקח בחשבון את הכל, ולפעמים הישועה לוקחת זמן, לפעמים זה הרבה, לפעמים זה פחות, החוכמה היא לא לעצור באמצע, לא ליפול ולהגיד, זה לא הולך, אז בוא נרד מכל הסיפור הזה. מאזינים יקרים, התוכנית שלנו בשורות טובות, מעלה לכותרות את הסיפורים הטובים שלכם, מספר הטלפון שלנו לסיפורים שלכם, לשיתופים שלכם, תרשמו, בעזרת השם המפיק יחזור אליכם לקראת סוף התוכנית. אנחנו צריכים כרגע לצאת להפסקת הפרסומות, הדרכים שלכם ליצור איתנו קשר, לספר לנו את הסיפורים האישיים שלכם ולהיות שותפים בהכרזה שהקדוש ברוך הוא מקור הטוב, רק אנחנו לא מעלים את זה לכותרות. 058-693-93. נצא להפסקת פרסומות, מיד נשוב.
עכשיו איתכם, ימי בין המצרים, עם הרב אברהם ברזילאי.
כל חי תמיד איתי, כוחה.
שבנו עליכם, מאזינים עיקרים, ויש לנו שיחה על הקו. שלום וברכה.
שלום וברכה מאוד, כי אני קצת נרגשת לרגע הזה, חיכיתי לספר את שבחו של הקדוש ברוך הוא באהבה רבה. וזה לא פעם ראשונה, אבל אני רוצה לספר מקרה שקרה לי, והוא מרומם. אני פשטתי רגל לפני כמה שנים, התגוררתי אצל איזו אישה מבוגרת, יחסנית, שהיא נתנה לי תנאי מגורים ברווחה רבה, תנאים של מחיה רבים. אבל כל יום בצהריים היא הייתה מבשלת דבר אחר, ואני הייתי מקבלת סחרחורת והייתי מקיאה. הייתי מרגישה רע מאוד. חייתי אצלה 3 שבועות. אחרי 3 שבועות החלטתי שאני לא נשארת, שלא שווה לי כל ההרגשות האלה. אני הרמתי טלפון למכירים שלי.
אנחנו רק רוצים להבין, את בעצם גרת אצלה כי פשט את רגל ולא היה לך אפילו איפה לגור.
נכון, נכון. הפסדתי הכל. אני התקפרתי למכרים שיש להם בית אבות בבני ברק, ושאלתי אותם אם יש להם חדר ועבודה בשבילי. והם אמרו לי, בואי. לקחתי את הפקלח שלי ועליתי על אוטובוס לכיוון בני ברק. אני יורדת בבני ברק בתחנת האוטובוס, ופניי לכיוון, ואני אומרת, ריבונו של עולם, תודה לך על החיים הנפלאים שנתת לי, על העניין, על הידע, על המעמד, על הכסף, על החיים הטובים, שלא חסר לי כלום, שהייתי בריאה ולא הייתי זקוקה לשום דבר. ולא רק זה, אלא היה לי אפילו מעמד די. אלא ש... ריבונו של עולם, לאן אתה לוקח אותי עכשיו? מה אתה רוצה שאני עוד אעשה? כבר אין לי כוחות היום. אני כבר לא צעירה. לאן אתה מוביל אותי? אני לא גמרתי לדבר. חברה שלי מנהלת מועדון קשישים אקדמיים בלמד כאן. והיא מצלצלת בדיוק. אני עוד לא גמרתי לדבר עם ריבונו של עולם. היא מצלצלת ואומרת לי, בואי. אני אומרת לה, אני הולכת לאיזה רעיון, אני אגמור, אני אבוא אלייך. אמרה לי, את לא הולכת לאף מקום, את מסתובבת, את באה אלייך. אמרתי לה, אני לא מעוניינת הלוך וחזור, תני לי לסיים, אני באה אלייך. לא משנה, הגעתי אליה. אני הגעתי אליה, אצלה יושבות 3 נשים אחיות, שמחפשות מישהי שתלון אצל הדודה שלהן. הדודה שלהן ב-95. הלכתי איתם אל הדודה שלהם, נכנסים, פותחים את הדלת, אני רואה ראיסה סקנה, היא נטפחת על הראש. אני אומרת, אם היא נטפחת על הראש, אישה קצרה, אין חדר הנפרד, אין תנאים מיוחדים למחיה פה. אבל לקחתי את זה. האישה הייתה בת 95, כמה אני אגור? שנה? שנתיים? האישה היום בת 107 ואני עדיין אצלה. עכשיו זה לא סיפור יחיד. יש לי עוד סיפורים שאלוקים השתבח שמו עמד לצידי. וכל בן אדם, אם הוא רק ידבר עם אלוקים, הוא לא צריך רבנים אפילו. רק לדבר עם אלוקים ולהיות ישר. אלוקים עונה במקום. במקום אקספרס ריבונו של עולם ענה לי. לא היה לי לאן ללכת. לא היה לי איפה לשים את הראש. לא חיפשתי טובות מאף אחד. לא ביקשתי נדבות מאף אחד. ביקשתי מריבונו של עולם. אנשים צריכים ללמוד לבקש מריבונו של עולם. ואני מברכת את כל עם ישראל. שתבוא ישועה מהר. תודה רבה לכם.
אמן. תודה רבה לך מאזינה. ריגשת אותנו עם הסיפור הזה. אני חושב שה...
זה אמיתי מאוד. כן. אמיתי מאוד. אני מתחלחלת בסיפורים שלי בעצמי. תודה, כל טוב.
תודה. תודה לך מאזינה יקרה, ובאמת המסר הזה הוא מסר אמיתי ומסר נכון. התפילה היא לא מתחילה ומסתיימת רק כשנכנסים לבית הכנסת, תפילה שחרית, מנחה וערבית, אלא אדרבה, הקדוש ברוך הוא חפץ מאוד מאוד באותה תפילה שבן אדם, תוך כדי שאישה מבשלת והיא מתפללת שהאוכל יצא טוב, ותוך כדי שאדם הולך לאיזה פגישה ומתפלל בדרך, ומבקש בשפה שלו, בדרך הישרה שלו ממש, שהוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא שומע אותו על כל צד ושאל, יש לזה ערך עצום.
ביי.
טוב, כל טוב, כל טוב, תודה רבה לך.
גם לכם, כל טוב.
תודה. אנחנו רוצים לעבור לסיפור הבא, שגם לא זכה לעלות לכותרות, אבל הנה עוד סיפור של השגחה פרטית. היהודי בא לסיפור, שמעתי את זה מכלי ראשון, סיפר את זה באופן אישי, והנה הסיפור לפניכם, ככתבו וכלשונו, למרות שאני לא קורא אותו מתוך דף. הם הוזמנו, היהודי הזה ומשפחתו, הם היו באותה תקופה זוג צעיר, היו להם בסך הכל שני ילדים, בת ובן, והם הוזמנו לשבת חתן בירושלים. מגיעים לשבת חתן, מתארגנים בחדרים שהקצו להם, שמחה גדולה, התרגשות, זה נעים, שבת חתן של משפחה. וכמובן שהגברים פנו לבית הכנסת, לתפילת מנחה וערבית, ואנשים היו בחדר האוכל, עזרו קצת לארגן, איכשהו להתחיל את השבת. והנה הוא מתפלל שם תפילת מנחה, קבלת שבת, ובין מנחה לערבית היה שם רב שנתן איזושהי דרשה. בתוך כדי הדרשה, בית הכנסת היה מלא מפה לפה, שקט דממה מוחלטת, וכולם קשובים לדרשה. ופתאום, באמצע הדרשה, הוא שומע מבחוץ זעקות שבר נוראיות של אישה אחת מבחוץ. הוא ממש נחרד. הוא שומע צועקת, "אצילו, אצילו." הוא מסתכל לצדדים. אף אחד לא מניד אף. הוא משפשף את האזניים ואומר, "אולי אני לא שומע טוב. מה קורה כאן? אף אחד לא מניד אף. והצעקות הולכות ומתגברות, והוא מסתכל אנשים מסביבו, ואף אחד לא מתרגש מזה. אמר, אולי מדובר באיזו אישה קצת מופרעת בנפשה, אולי היא מוכרת פה בשכונה, אני חדש בבית הכנסת, אז אולי רק אני שם לב לזה, אבל הוא מסתכל, הוא רואה גם אנשים שהם מתארחים שם, וכאילו אף אחד לא שומע את הזעקות. והזעקות הולכות ומתגברות, עד שהוא כבר לא יכול לעמוד בזה, והוא מחליט לצאת החוצה, למרות שהוא ישב במקום ככה בפנים, היה צריך להזיז קצת אנשים, הוא יוצא החוצה, וממש 20 מטר מבית הכנסת, הוא רואה אישה עם תינוק קטן שוכב על המדרכה, והיא צועקת, "אצילו, אצילו", ואין איש ברחוב. היהודי הזה יודע עזרה ראשונה, והוא רץ מיד אל התינוק, והוא שואל תוך כדי כך את האמא, מה קרה? זאת אומרת, הוא בלה משהו, בלה משהו. ואותו יהודי מתחיל לבצע בו פעולות כדי להוציא את משהו בלה, בטכניקות מיוחדות, ובאמת בתוך מספר שניות, התינוק פולט את איזה גרעין או איזה משהו שהוא בלה, וממש ממש ברגעים האחרונים הוא מחזיר לו את הנשימה הסדירה, ומשיב אותו לידי האימא, והילד בריא ושלם. נגמר העניין הזה, הוא חוזר לבית הכנסת, מתיישב עוד פעם לדרשה ואומר לעצמו, מה היה כאן? מה קרה כאן? קרה פה משהו. הוא לא יודע איך התגלגל המצב הזה, אבל איכשהו עברה תפילת ערבית, התפילה נגמרה, והוא יצא עם כולם, ורושם הסיפור עדיין לא עזב אותו.
כל חי תמיד איתי
סיפור לפני השינה, מוגש בחסות טיטולים פרימיום מחדש. החיתול שמאפשר לך ולתינוקך לילה שקט, בזכות ספיגה טובה יותר לאורך זמן.
נומי והחבר שלו שמואל משחקים בתופסת. נומי רודף אחרי שמואל, אני אתפוס אותך, אני אתפוס אותך. קורק תוך צחוק גדול. הוא תופס את שמואל והם מתחלפים בתפקידים. הפעם שמואל רודף אחרי נומי. הנה אני בא, הנה אני בא. כמה כיף לשחק עם חברים טובים. כששני החברים מתעייפים, אמא מגישה להם כוס מים קרים. כך הם ממשיכים, קופצים, רצים ונהנים. עד שנומי מציע, בוא נעשה תחרות ריצה. 3, 4 ו... ושניהם מתחילים לרוץ. לנומי יש הרבה כוח. אחרי לילה של שינה מתוקה ואחרי ארוחת בוקר בריאה. הוא רץ מהר מתמיד. נומי לא שם לב לאבן גדולה בדרך, נתקע בה ונופל. איי, איי, נענק נומי. איי, איי, חוזר נומי ואומר. אמא ששמעה את קריאות הכאב, הגיעה בריצה. נומי, מה קרה? שמואל סיפר לה שנומי נפל וקיבל מכה בברך. אמא הושיבה אותו על סלע גדול והוציאה מכיסה פלסטר. הנה נומי, יש לי כאן פלסטר. היא פתחה.
כל חי תמיד איתי כוחה.
כן, סיפורי ההשגחה גם הקפיצו את נומי אלינו ממש ככה בהתפרצות, אבל אנחנו חוזרים. והנה, בסופו של דבר הוא חוזר לאותו חדר אוכל, והוא רואה את פני כל הנשים שם אבלות. הוא מסתכל עליהם, הוא מחפש את אשתו, הוא לא מוצא אותה, והוא רואה את כולם ככה מבועלים. הוא שואל, איפה אשתי? איפה היא? אומר לה בחדר, היא נכנס פנימה, הוא רואה את התינוקת הקטנה שלו שוכבת, רגועה, אבל משהו היה. מה שמתברר שזה ממש באותם שניות שהוא חילץ אותה מהדבר הזה, הבת שלו במקום ההוא בלעה משהו, וכמעט כמעט יצאה נשמתה, ופתאום הופיעה מאיזשהו שום מקום איזושהי אחות רופאה שבמקצועה, והצילה את הבת שלו ממש באותו רגע. מאזינים יקרים, אני רוצה להודות למפיקים היקרים דוד קליגר, לטכנאי מנדי אור. נזכיר לכם ששאלות בייעוץ חינוכי תוכלו כל ערב בין 10-12 להתקשר ל-058-405-2000. תודה רבה לכם, תודה למנהל התוכניות בצלאל כהן, תודה למנכ״ל הרדיו אבי רוזן. נשוב ונשתמע בשבוע הבא, באותו יום, באותה שעה. שלום, שלום.